בו בקמת דף ממתת, אנחנו מתחילים במשנה בסוף העמוד הקודם, שור שהיה מתכוון לחברו. בסופו של דבר היכה את האישה ויצאו ילדיה. השור הזה פטור מדמי ולדות. הגמרא למעלה דרשה את זה מזה שכתוב, בעל השור נקי נקי מדמי ולדות. ואדם שהיה מתכוון לחברו והיכה את האישה ויצאו ילדיה, הוא כן משלם דמי ולדות. כיצד משלם דמי ולדות? שמין את האישה כמה היא יפה עד שלא ילדה, וכמה היא יפה משילדה. בעצם איזה נזק נגרם לה על ידי הלידה. ובגמרא נראה שנכללים פה שני תשלומים. אמר רבן שמעון מגמליאל, אם כן, משהאישה יולדת משבחת. הגמרא מבארת בביאור אחד, שרבי שמעון גמליאל אומר לתנא קמא, לפי דבריך מה יוצא? שאחרי שילדה היא שווה פחות? זה לא נכון. משהאישה יולדת משבחת. אז אם נשום ככה לא יהיה בכלל תשלום. אז איך שמין? אלא שמין את הולדות כמה הן יפין ונותן לבעל. ואם אין לבעל לאישה הזאת, נותן ליורשיו. כיוון שהבעל ויורשיו זוכים בולדות. הייתה שפחה ונשתחררה, שהיא הייתה נשואה לאיזה עבד משוחרר, או גיורת שהייתה נשואה לגר, ואז הגר הזה, או העבד המשוחרר, מתו, אז זה שהזיק פטור, כיוון שהוא זכה בזה מן ההפקר, כי גר שמת ואין לו יורשים, כל נכסיו הפקר. עד כאן המשנה. מתחילה הגמרא לדייק. מה התחלנו? שור שהיה מתכוון לחברו והיכה את האישה. תאמה דמתכוון לחברו, אז אתה אומר שהוא פטור בדמי ולדות. היה מתכוון לאישה משלם דמי ולדות. לכאורה עליהם את עבד יופתא לרבה לברבה, שהוא אמר לנו למעלה בדף מ"ב, דאמר רבה לברבה, שברים שנתכוונו לאישה פטורים מדמי ולדות. בגלל שהתורה מלמדת הוא בעל השור נקי, שגם אם הם התכוונו להזיק לה, הוא לא ישלם דמי ולדות. אמר לך רבה לברבה, לא קשה מהמשנה, הוא הדין, דאפילו נתכוונו לאישה, נם פטורים מדמי ולדות. ועד הקטני שור שהיה מתכוון לחברו, למה לא דיברנו על מקרה שהוא מתכוון לאישה? התשובה, עד דקבעי למתנה סייפה, במקרה של הסייפה, אדם שהיה מתכוון לחברו, שמה לא כתבנו אדם שמתכוון לאישה, אלא אדם שמתכוון לחברו. ולמה בסייפה כותבים ככה? דאחי כתיב קרא. המקרה של הפסוק מדבר, וכי ינצו אנשים יחדיו, ואז אישה אחת ניזוקה מהם. אז לכן גם ברשת דיברנו על שור שמתכוון לחברו. אז רשנה משור שמתכוון לחברו. אומר רב פופה, שור שנגח את השפחה ויצאו ילדיה, זה לא יהיה כמו שור שנגח אישה שהוא פטור. משלם דמי ולדות. מה איתה מה? ההגדרה של השפחה וילדיה זה כמו חמרת מעברת בעל מהו דאזיק. איך אנחנו יודעים שכך מתייחסים לשפחה? כממונו הגמור. דאמר קרא, שבו לכם פה עם החמור. עם הדומה לחמור. זאת אומרת אליעזר שהוא עבד, הוא דומה לחמור. כיצד משלם דמי ולדות? אז שואלת הגמרא, למה רק דמי ולדות? דמי ולדות ושבח ולדות מבאי עלי. זאת אומרת, יש חלק שבגלל ההיריון, חוץ משווי הולדות שיש לאישה, היא בעצמה גם כן משתבחת. רש"י אומר, במה שהאישה נראית משובחת ובעלת איברים מפני העובר ודמי היקרים. אומרת אמרת הצודק, אוכנה מכמר, זה כוונת המשנה, כיצד משלם דמי ולדות וגם שבח ולדות. איך שמים את הכל? שמים את האישה כמה היא יפה עד שלא ילדה, וכמה היא יפה משילדה. אבל רש"י כאן מאיר, שהתשלום הזה אומנם הולך לבעל, אבל יש כאן עוד תשלום. עצם זה שהאישה ניזוקה בזה שהיא פילה, על ידי שהשור נגח אותה. הנזק שחל באישה מצד עצמה, לא מצד הולדות, זה משהו אחר. זה לא הולך לגמרי לבעל. זה כבר שייך לאישה, ואומנם הבעל לוקח מזה חלק. רש"י מביא שני, בזמן שבסתר לה שני חלקים ולא חלק אחד, בזמן שבגלוי לא שני חלקים ולה חלק אחד. עכשיו עוברים לרב שמעון בן גמליאל. אמר רב שמעון בן גמליאל, אם כן, משהאישה יולדת משבחת, כאילו הוא אומר, מדברי תנא קמא משמע. זה לא משמע ככה, בדיוק הפוך, מה היא קמא? אמר רבי אחי קמא, הוא תמה על תנא קמא, והוא אומר לו, וכי אישה משבחת קודם שתלד יותר מלאחר שתלד? שאתה אומר ששמים קמא, ירד הערך שלה, והרי ההפך. והלא אישה משבחת לאחר שתלד יותר מקודם שתלד. למה? כי קודם שתלד היא מסוכנת למות מחמת צער לידה, ואחרי הלידה היא כבר לא מסוכנת. אלא שמין את הולדות ונותנים לבעל. תניא נמי אחי, וכי אישה משבחת קודם שתלד יותר מלאחר שתלד, ולא אישה משבחת לאחר שתלד יותר מקודם שתלד, אלא שמין את הולדות ונותנים לבעל. ובפשטות זה רב שמעון בן גמליאל. אז זה היה תירוץ אחד. רובי אמר אחי קטני, וכי אישה למי שיולדת משבחת ואין לעצמה בשבח ולדות כלום, נכון שאת הולדות בעצמם זה צריך לשלם לבעל, אבל השבח שהאישה נראית יותר משובחת בגלל שיש לולדות, זה לא שייך לגמרי לבעל, אלא שמין את הולדות ונותנים לבעל, ושבח ולדות חולקים. תניא נמי אחי, אמר רב שמעון בן גמליאל, וכי אישה למי שיולדת משבחת ואין לעצמה בשבח ולדות כלום, אלא שמין נזק בפני עצמו וצער בפני עצמו, וזה הולך לאישה, ושמין את הולדות ונותנים לבעל, ושבח ולדות חלקי. טוב, בכל אופן, קשה דרב שמעון בן גמליאל דרב שמעון בן גמליאל, שבברייתא למעלה משמע ממנו, וגם במשנה שלנו לפי הברייתא למעלה משמע שאי אפשר לשום את האישה לפני ואחרי, כיוון שעל ידי הלידה היא משביחה בערך שלה. ובברייתא פה משמע שעל ידי הלידה הערך שלה יורד, לא קשיא. כאן במבקרת, כאן בשאינה מבקרת. בברייתא הראשונה דיברנו על אישה שהיא עדיין לא ילדה אף פעם. יש לה ילד בכור. במקרה כזה אנחנו חוששים שמצער הלידה היא תמות, אז לכן לפני הלידה היא שווה פחות מאחרי הלידה. ובברייתא השנייה הוא מדבר מאישה שהיא כבר לא מבקרת, שאז אין חשש שהיא תמות מחמת צער הלידה. שואלת הגמרא ורבנן דאמרי, אז רגע, אז יוצא עכשיו שרב שמעון בן גמליאל חולק על רבנן בשני עניינים. אחד, במבקרת בצורת השומה, שאי אפשר לשום את האישה, כיוון שעל ידי הלידה היא שווה יותר. ונושא שני, למי שייך השבח ולדות, שזה השבח שהאישה בעצמה נראית משובחת כשיש לה ולדות. לפי תנא קמא הכל שייך לבעל, לפי רב שמעון בן גמליאל זה חצי חצי. אז ורבנן דאמרי שבח ולדות נמי לבעל, מה איתה, מה, מאיפה הם יודעים? כדתנן ממשמע שנאמר ויצאו ילדיה, אז בוודאי שהיא בהיריון. אני יודע שהיא הרה, מה תמוד לומר? ונקפו אישה הרה, למה צריך לכתוב הרה? לומר לך ששבח הריון גם כן הולך לבעל. ורב שמעון בן גמליאל היה הרה, מה ידריש בי מבעילה לכדתניה. רב אלעזר בן יעקב אומר לעולם אינו חייב, עד שיקנה כנגד בית הריון. שאז אתה יודע בוודאי שהפלה זה מחמת המכה. אמר רב פופה, לא תמה כנגד בית הריון ממש, אלא כל איכד הסליק בישיך מלבלת, שעל ידי המכה יבוא חימום לבלת, אז הוא חייב. להפוקה אם הוא יקה אותה ביד או ברגל, שאז זה לא קשור לחימום בבלת. הגמרא פה מדמרת עלי בדי רב שמעון בן גמליאל, יש לעיין מה באמת יהיה הדין עלי בדי רבונו. אם הוא ייתן לה מכה שלא כנגד בית הריון. הייתה שפחה ונשתחרה וגיורת פטור, אמרנו למה? כיוון שמדובר שבעלה הגר או העבד המשוחרר מתו, וממילא כל נכסיהם מפקר. אומר רבי, לא שנו אלא שחבל בה בחיי הגר, ואז הוא כבר התחייב לשלם לגר, אז הגר זכה בזה. ועכשיו מת הגר, כיוון דחבל בה בחיי הגר זכה בהו גר. וכיוון דמת הגר, אז כל נכסיו הפקר, אז ההוא שחייב לו, זכה באור מן הגר. אבל חבל בה לאחר מיטת הגר, זיחי על האי בגביו. ברגע שהגר מת, אשתו כאילו הוולדות הפקר, אשתו זוכה בהן, הם שייכים לה. וממילא כשהוא חובל בה, מחייב לשילום אלה לדידה. כך חידש רבי. אפחיס זה לא מסכים. אמר אפחיס זה מה הרי דיחי? האדון של זה, דיחי, זה כאילו השמועה הזאת. את וולדות, צרר הנינו, הם איזה מין צרור כזה, וזכיה בהו, שזה היה צרור ששייך לבעל, ועכשיו שהוא מת, היא זוכה בזה? זה לא ככה. הוא לא זכאי בוולדות עצמם. אלא התורה מזכה לו את הזכות הממונית. וממילא, איסה לבעל זכה לרחמונה. לסה לבעל, אם אין בעל בעולם? לא, אף אחד לא זכה בזה, גם לא האישה. וממילא מי שיזיק לה עכשיו, הוא כאילו יזיק לדבר שאין לו בעלים, והוא פטור. מיטבי. היכה את האישה ויצאו ילודיה, נותן נזק וצער לאישה עוד מבלדות לבעל. אין הבעל נותן ליורשה. אין האישה נותן לאורשיה. הייתה שפחה ונשתחררה או גיורת זכה. לכאורה, גם אם הוא חבל בה, אחרי מות בעלה, אמרו מידיפה ממתנית אינדוקים לו שחבל בה בחיי הגר ומת הגר, או חנמי, שחבל בה בחיי הגר ומת הגר. אם הייתם באמת מדובר גם כן לאחר מיתת הגר. ומה כתב, מה הכוונה זכה? מי זכה? ותני זכתה. היינו, הבעלים זכה. אם היא הבעלים, אז היא זוכה. לעמק התנאי, אולי המחלוקת הזאת של רבא ורב חיסדא, האם האישה זוכה בוולדות אחר מות בעלה הגר או לא, זה מחלוקת תנאים. בת ישראל שניסית לגר ולהתעברה ממנו, וחבל במישהו בחיי הגר, אז הוא נותן דמי וולדות לגר לאחר מיתת הגר, תון אחד החייב, למי חייב? לכאורה חייב להיות שהוא חייב לאישה, היינו כמו רבא. ותניא יגיד לך פטור, אין למי לשלם. זה לכאורה, כמו רב חיסדא, מה אליו תנועי נינו? לרבי ודאי תנועי. הברייתא שאומרת פטורי ודאי לא כמו. אלא לרב חיסדא, מילמת תנועי, האם הברייתא שאומרת חייב היא לא כמו? אומר לך רב חיסדא, לא. לא קשיה. הרבנן, הרב שמעון בגמליאל, כאן לא מדברים על הוולדות עצמם, שעל זה הוא בוודאי פטור, כמו שרב חיסדא סובר. אלא מדברים על השבח, ולדות שיש באישה, שהרבנן שסוברים שזה היה שייך לבעל, אז מילא פטור, כי אין בעל. הרב שמעון בגמליאל שסובר ששבח ולדות לאישה. אז לכן הוא חייב לשלם לאישה. בינתיים הגמרא מבינה, את החצי שלה, אמרנו ששבח ולדות שהיה חצי לבעל, חצי לאישה. את חצי הייתן לאישה. אז אומרת המראה, אי רב שמעון בגמליאל מהר אל אחר מיתה. אפילו מחיים גם אם הבעל חי אינם התלפלגה. אז עכשיו אומרת הגמרא חידוש. מחיים התלפלגה. לאחר מיתה היא זוכה בהכל. כפי שכבר הגמרא תבהר, שכיוון שיש לה שייכות בזה, אז אם בעלה מת בלי יורשים היא זוכה בהכל. והיא באה איתה מאה והרב שמעון בגמליאל. כאן בשבח ולדות, כאן בדמי ולדות. אז הגמרא שואלת אמרי, משבח ולדות לשמע לדמי ולדות. אם רב שמעון בגמליאל מסכים שהשבח ולדות אחר המיתה אישה זוכה בהכל, אז גם בדמי ולדות שהיא תזכה. ואותו דבר תגידו לרב שמעון בגמליאל, נשמע לרבנן שגם לדעתם הבעל יזכה בשבח ובדמי, לא הבעל, האישה תזכה מבעלה בשבח ובדמי הולדות. אמרה לו, שבח ולדות דשייך הידה בגוויו גם בחיי בעלה, אז אם הוא מת זך יבאו בכולו, אבל דמי ולדות זה לא שייך ידה בגבי, הוא לא זך יבאו כלל, ולכן גם לרבנן היא לא זוכה בהם כלל. באו מיני רבי אבא סבא מרב נחמן, הוא שאל אותו ככה, המחזיק בשטרותיו של גר, מהו? זאת אומרת, גר, היה חייב לאיזה מישהו, הפוך, ישראל אחד היה חייב חוב לגר, הוא שיאבד לגר את הקרקע שלו, והגר נתן את השטר למישהו אחר, והוא מחזיק בשטר. האם נגיד, מן דה מחזיק בשטורי, הדעת הדערה הוא דה מחזיק? על הדעת השיעבודים שכתובים לו בקרקע. אז ממילא, פה האיש הזה, בערה, בעצם השיעבוד הלא החזיק, אז את הקרקע הוא לא זכה. ושטור אינם לא קנה. את הנייר בעצמו בשביל הנייר הוא גם לא קנה. למה דלב דעתי השטורי, הוא לא מתכוון לתפוס נייר, הוא מתכוון לתפוס שיעבוד. עודין מה דעתי אינה מהשטורי, ולפחות את הנייר הוא יזכה בו. אז רב נחמן אמר לו, אני מורי, תענה לי, אדוני, וכי לצור על פי צלוח איתו הוא צריך? וכי מי מחזיק בכלל שטר על דעת הנייר? אמר לו לצור ולצור. אז בעצם אין לנו כאן הכרעה מפורשת בדבר הזה. אומר רבי, משכונו של ישראל ביד גר. זאת אומרת, גר נתן הלוואה לישראל, והישראל נתן לו משכון. ומת הגר. ובא ישראל אחר והחזיק בו במשכון. מוציאים אותו מידו. למה? מה היא טעמה? כיוון דמיתלי גר באותו רגע פקע לאישי עבודי. המשכון לא שייך ממונית לגר, אלא זה רק משועבד לו. אז ברגע שהחוב פקע, אז משכונו של גר, אז המשכון שנמצא אצל הגר, זה לא שייך לגר, זה שייך לאותו ישראל, הוא יחזיר לו את זה. ובמקרה הפוך, משכונו של גר ביד ישראל, גר לקח הלוואה מזה ישראל ונתן לו משכון. ברגע שהגר מת, הוא בא ישראל אחר והחזיק בו. זה שמחזיק את המשכון בעצם, שנתן את ההלוואה, קנה כנגד מעותיו, כי זה משועבד לו עוד בחיי הגר. וזה קנה את השאר, את העודף. שאתה אמרה, הרי כיוון שהמשכון נמצא בבית של המלווה, אז והמי תקנה לחצרו. דהרי דהה, אמר רב יוסי בר חנינא, חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, גם אם הוא לא יודע. אם הגר מת, החצר תקנה לו. אמרי אח במעסקינן דלסה, שהאדון בעל החצר לא נמצא כאן באזור. ואז אנחנו אומרים, כל איך דאיסה לדידי, כל איפה שהבעלים של החצר נמצא באזור. דאי באי מקני מציקני, אם הוא רוצה לקנות, הוא יכול לקנות את החפץ. אז כאן ילנה מחצרו, גם חצרו שהיא השליח שלו, גם יכולה לקנות לו. אבל כל איך דלסה לדידי, שהוא עצמו לא נמצא כאן, דאי באי הוא למקני לא מציקני, חצרו נמי לא קניה. ככה הגמרא מבינה עכשיו, שאפילו חצר המשתמרת, היא לא יכולה לקנות לאדם אם הוא לא נמצא פה על יד. הגמרא אומרת שזה לא נכון, והלכתה שמדובר כאן דלייסה בחצרו, שהמשכון פשוט לא נמצא אצלו בבית, ולכן הוא לא קנה. אבל אם זה היה אצלו בבית, בהחלט הוא היה קונה את המשכון, למרות שהוא לא כאן. עד כאן דף ממתס.